מורי רבותיי, סליחה על העיכוב. להתחיל קצת בזכור אירוע שהיה בערך שנה וחצי לפני הפינוי, כשהגיעו הידיעות הראשונות על הרעיון המטורף הזה של התנתקות. היה כנס בבית קלים, באולם של הישיבה, מי שזוכר. ליד הישיבה היה אולם שמחות כזה, אולם עברות נדמה לי כזה. היה כנס של רבנים ופעילים בגוש, מה עושים? זוכר את איזה רעיון, אני מודה שטעיתי, אבל אז לתומי חשבתי שבכל זאת, אמרתי, צריכים להפעיל את הקיבוצים בסביבה. ההנחה הפשוטה שלי הייתה שכל יישובי הספר מבינים את המשמעות. מה המשמעות של ההתנתקות? איש מאיתנו לא חזה שחורות כאלה. אבל שחורות לא צפינו, אפורות חזינו. אילנה, שזה מכתב ששלחתי אז אברהם קצעוז, לא הייתי נביא, לא בן נביא, ואני לא רמטכ"ל ולא שר חוץ, לא ביטחון. השכל ישר יש לי. כשתושב הנגב, הבנתי מה המשמעות של הפינוי הזה. אמרתי, בואו נגייס הקיבוצניקים, כיסופים, הנה שלושה, ניר יצחק, נירים, בארי, שהם יעמדו על חומרת הנושא, והם יציגו לפני הממשלה, לפני הציבור, מה הבעיה? לתומי סברתי שאם הקיבוצניקים האלה יצאו גם כן למחאה, יש סיכוי שהיא תקיף ציבור גדול יותר, והתחשבו בהם יותר, בציבור שלנו מתחילים פחות. הציבור הזה, הציבור הקיבוצי, מלח הארץ, וזה גם, כולם היו צריכים להתחשב. אמרתי את זה, צריך לגשת לקיבוצים, לדבר איתם. טוב, האכזבה הייתה קשה. דוגמה קטנה, באותו יום מר בנמהר, זה היה ט"ו באב, יום שישי, היה ט"ו באב או י"ד אב? ט"ו באב זה היה. זה היה יום שישי היה ט"ו באב או... מה? או י"ד אב. ט"ו
באב.
ט"ו באב. בט"ו באב. באותו יום שישי, שחור, כשיצאתי מהגוש, עברנו את הקיבוצים, הסדר, כיסופים, בארי, נפש חיה, איש לא שם לב, יצאו, יצאו. נקודת אור הקטנה הייתה באלומים, נוער של אלומים עד בפתח הקיבוץ, עם הדרך, עם שלטים, עם סוכריות, כנל סעד, הצדרות, אבל לא נרעם, לא כל הקיבוצים. ושכל התקופה של ההתנתקות הם הסתגרו בקיבוצים שלהם, לא הושיטו עזרה, אבל ביום הקשה הזה של הפינוי לא הושיטו כוס מים, לא סוכריה, לא ברכה, לא איחולים. מה זה דבר ליבי? מה קרה פה? מה קרה שדווקא אנשי התיישבות, אנשי ספר, שסבלו שנים מכל מה שקרה שם, וידעו מה עלול לקרות, מדוע ההתנתקות הנפשית הזאת? רבותיי, בואו נלמד את פרשת השבוע של אתמול. בני גד ובני ראובן, מציל משה רבינו, ארץ מקנה ועבדיך מקנה, נה לנו את עבר ידיין לאחוזה. ומשה קוצף עליהם. קמתם עבודכם, תרבות המשפחת האיים, למה תניעות לבן מה זה? מזכיתם בחטא המרגלים. מה הקשר בחטא המרגלים לבקשתם? המרגלים הרי מעשו בארץ חמדה, לא רצו לכנס לארץ. הם נפלך, רוצים להתנחל בארץ. זה מקום קשה דווקא, בירדן, ספר. כאן רבותיי, עומק העניין. נגדיר את הבעיה של עבר ירדן בצורה עמוקה יותר, חי הלכתית. עבר ירדן זה ארץ ישראל, רבותיי, שברור. שתי גדות לירדן, זו שלנו זו גם כן, זה לא המצא של ז'בוטינסקי, זה פסוקים בתנ"ך. ארץ, עבר ירדן זה ארץ ישראל. ובכל זאת, לא כל כך ארץ ישראל. משה רבינו היה בעבר ירדן, כבש את עבר ירדן, את הגלעד, את הבשן, ניצח את סיחון ואת אוג, אבל לא יספק בזה. והתחנן השם, אברנה, את ירדן. זה הייתה הארץ הטובה בלבנון. הוא רצה לעבור צד המערבי. מה היה חסר בצד המזרחי? גם שם זה ארץ ישראל. גם זה כל מפרשים, רמב"ן, האור החיים. אני לא חדש דברים, רק את תמצית דבריהם. עשר קדושות הם. ארץ ישראל מקודשת בכל הארצות. אחת ההסברים, שארץ ישראל המערבית מקודשת יותר מארץ ישראל המזרחית. זה שמביאים מן ה... עומר ביקורים. אגב, התשבץ טוען שעומר ביקורים של אבי גם ירדן המזרחי. אבל יש פרשנים שאומרים, גם מה שאומר רשי גם כן, שרשי במסר סנהדרין, שעומר ביקורים, ביקורים כתוב פרש, שזה עבר ירדן, זה לא דבר התחלה ודבש, שעומר הביאו רק מארץ ישראל המערבית. מה מיוחד עומר ביקורים מכל המצוות הטובות בארץ? מדוע תרומות, מעשרות, כל אלה... לא מספיק לקדש את ארץ ישראל. מדוע המאפיין את ארץ ישראל דווקא עומר ביקורים? כי עומר ביקורים באים למקדש. תרומות ומעשרות הכהן אוכל בכל מקום. עומר ביקורים באים למקדש. וקדושת המקדש מתבטאת בעיקר בצד המערבי, בצד המזרחי. שבני גד ובני ראובן אחר כך חוזרים לארצם אחרי 14 שנה ומקימים מזבח על הירדן, ועם ישראל חשד בהם שהמזבח הזה נועד לאיזו פרישה, כאילו לבנות למקדש שלהם. הורים את העברים שבשים במילים, אך אם תמיעה ארץ אחוזתכם. אתם חושבים שארץ אחוזתכם תמיעה יברו אלינו. תמיעה היא לא תמיעה במשמעות תומעה. תומעה זה יחסית, זה לא קדוש כמצד המערבי. כי בארץ ישראל יש כמה דרגות. ויש הבחנה בין החלק שקשור למקדש, בין החלק שהוא ארץ ישראל, ואין לו כך קשר למקדש. הצד המזרחי הוא ארץ ישראל, אבל לא, הוא לא קדוש כזאת המקדש. הצד המערבי, יש לו זיקה אדוקה למקדש. לכן עומר ביקורים דווקא. שהם דברים שזה הביא למקדש. וכאן עומק העניין. משה רבינו בקש התחנן על הר הטוב הזה ואני רוצה את בית המקדש. גם בתקופה ש... וזה אומר הרמב"ן, שגם לפני שנבנה המקדש בירושלים, והמקדש נדד מגלגל לשילה, לנוב וגבעון, הוא יכול היה להיות רק בצד המערבי. המשכן לא יכול לעבור בצד המזרחי. חייב להיות בצד המערבי. כי רק הצד המערבי הוא קדוש בקדושת מקדש. אחר כך נבחר ירושלים. אבל כל ארץ ישראל כולה, המערבית, יש לה פוטנציאל של מקדש. אחר כך זה התמקד בירושלים, אבל בכוח קדושת המקדש שייכת לכל ארץ ישראל המערבית. ארץ ישראל המזרחית היא ארץ ישראל. היא טובה למקנה, היא טובה להרבה דברים. מקדש אין. מקדש חסר. וזאת הטענה שמשה רבינו אליהם. 42 מסעות עשינו במדבר. נדדנו, סבלנו, נחשים ושרפים, ועמלק, וצרות, ואין לחם, ואין מים, הכל ניסי ניסים. סבלנו, 40 שנה. לשמה עבדנו סבלנו? מה חתרנו 40 שנה? לשמה הסבל את 42 מסעות? לשמה באנו לכאן? שמקנה? המטרה הייתה לעבור לצד המערבי, לבנות את המקדש. מתחיל המעשה, מתחיל, ויהי בנשוא אהרון. זאת אומרת, קומה השם, פרוסו יביך, יוסו מסניך מפניך. ונוכל לומר, שוב השם, אלפי ריבות ישראל. אהרון נוסע בראש. וגם בעם ישראל בית הירדן. אהרון חוצה דרן, אהרון הפליט למות יריחו. אהרון הוא זה שמוביל את עם ישראל, הוא מגיע בסוף לירושלים. המטרה היא אהרון, המטרה היא התורה, המטרה היא הקדושה. כי מציאות את התורה של ירושלים, שימו לב, שני פסוקים שהאשכנזים אומרים כפתיחת היכל, שאין שום קשר. ואם נשא אהרון ומשה, קום השם ופרוץ אויביך, נשא מסניך מפניך, זה פסוק במדבר. חומש לפני עצמו. אחר כך, כי מלצות את זה, פסוק בישעיהו. מה הקשר? מה העניין? מה הקפיצה הזאת? מספר המדבר לישעיהו, רואה כאן שתי נקודות זמן. תחילת המסע וסוף המסע. תחילת המסע לארץ ישראל היה במסרון. בשנה השנית, את מסר מצרים, אחרי שנה ויותר, בהר סיני, קיבלנו את תורה, עשינו משכן, יש ארון, עכשיו הגיע הזמן להיכנס עם הארון לארץ ישראל. לא ילחיש לכם יותר, לספר את זה קוריוז. זה לפני יותר מ-40 שנה, שעוד מוטי הוד היה מפקד חיל אוויר, אחרי מששת הימים, חנכו את כנף שש, את בסיס חיל האוויר ב... מה? חצרים. בנו את בית הכנסת שם בדמות טיל, דמות מיראז' כזה. ואז הזמינו אותנו מכפר מימון, את הישיבה, שנבוא לחנוך את בית הכנסת. רצו בחורים, שירקדו קצת. הזמינו אותנו. טוב, כבר צבא, הכל מסודר, מסדר, כולם עומדים בדום. החופה עם הספר תורה, החיילים, אנחנו מחריהם. מוטי עוד אומר כמה מילים, רבותיי, בנינו מטוס, אבל חסר מנוע. הכניסו את המנוע למטוס ובפקודה, שמאל ימין. אדם בחוץ לא מבין מה זה תורה, מנוע, שמאל ימין. כמה שמפקד בצבא יכול להיות רחוק מתורה, הוא מבין מה זה תורה, המנוע. המנוע של מטוס. המנוע, עכשיו מתחיל, בלי מנוע, מטוס לטוס. התורה זה המנוע. זה המניע, זה המנוע, זה כל המערכת. בלי תורה זה טנק, בלי מנוע. ותרגום מעשי. יכול להיות גדוד טנקים, חטיבת טנקים. כאיש שריון לשעבר, זה בדרך כלל מזה, מה זה חטיבת טנקים. 100 טנקים שועטים, איזה נפח אש, רבותיי, איזה משהו מחריד מזעזע. 100 טנקים, יכול לכבוש עיר שלמה. נפח אש עליהם. רדיוס של עשרות קילומטרים. כשהם כולם מתחילים לראות, רבותיי, חרדת אלוקים. אבל כל זה נע, רק כשהמח"ט אומר, נוע. אם אין פקודה, כל המפלצות ברזל האלה עומדות. ובלי מוטיבציה לגרוטות ברזל. כל אחד 40-50 טון בתוכו כך וכך כוח אש, אבל זה לא אש ולא כלום, זה רק גרוטות ברזל. בלי המנוע, בלי המניע, בלי המוטיבציה, בלי המורל, בלי הרצון, זה יישאר ככה. התורה זה המנוע. וזה מה שרבינו אומר, רבותיי, אתם רוצים שיער כאן דבר עדן, מקום יפה, נחמד, חשוב, אבל זה בלי מנוע. העיקר צריכים לבוא לירושלים, בית מקדש, נכון, צריכים גם את עבר עדן, זה חלק מארץ ישראל, צריכים שם מקנה, אבל צריך להבין, קודם המרכז, ואחר כך היה כיף. כשיש מרכז, ואחר כך מכוח המרכז, אתם הולכים להיקף. אז בסדר. אבל ההפך מההיקף למרכז, אתם רוצים שישאר פה? תשובתם הייתה כמובן, אנחנו הרבה חלוצים לפני ישראל. מוכן שלא מספק. ארבע פעמים הוא חוזר, אם אתם הרבה חלוצים לפני השם, אתם לא תופסים. לא חלוצים לפני ישראל. לפני ישראל זה עם, כל העם יש לו חלוצים, כל העם יש לו סיירות, כל העם יש לו מוטיבציות, כל העם יש לו פטריוטיות. אני לא צריך פטריוטים כמו כל העמים, אנחנו צריכים אנשים פטריוטים של השם. אם אתם חלוצים לפני השם, ואז אתם באים איתם וכולם, ואומנם בירושלים עדיין לא הגיע הזמן, אבל בכל זאת משכינים את עם ישראל בארצו, כשהמשכן במרכזו, אומנם לירושלים עדיין, רק מנוחה, לא נחלה, שילה, אבל כשיש, יש במשכן מרכז, מרכז רוחני בעם ישראל, אז אתם יכולים לחזור חזרה לעבר הירדן, כשאתם, יש לכם את הגיבוי ואת המניע של התורה. בלי זה אתם לא תופסים. הם מתנדבים את סיירות, חלוצים, נגע ונרובן, וטרף זרועף קודקוד. הם יכולים במכת סייף אחד לחתוך אדם לשתיים. חלוצים נועזים, סיירות. מה קורה בימי דבורה? כשדבורה קוראת לעזרה, ראובן יושב בין המשפטיים לשמוע שריקות הדרים. יש מקנה, יש הדרים. הדבורה, יש לך בעיה שם, והרתבור, בעיה שלך, לא שלנו. שריקות ההדרים של ראובן, ימי דבורה, מגלים לפרי את מה שמשה חשש. אתם תהיו סערות, אתם תלכו חלוצים, אתם תבנו גדרות צון, תבנו חומה ומגדל, תבנו יישובים בספר, עם גבורה, עם נעזות, אבל לא יהיה לכם מנוע. כשהגיע שעת מבחן, אחריכם יצאו מלחמה, 14 שנה הסכמתם, אבל לדורות, לדור אחד, יש מוטיבת דור, שניים, שלושה, אחר כך אין רוח, אין מורל, אין אידיאלים, יש רק שריקות הדרים. זה מה שקרה להתיישבות החלוצית, הקיבוצית, המושבית של ארץ ישראל. מבחינת בני גד ובני ראובן. דור אחד הייתה התלהבות. שני, שלישי, כמה דורות אפשר בלי המנוע? וזה הפירוש על מעבד הארץ, אז אומר תורתי. כשאין את המנוע, כשאין תורה, אין ארץ ישראל. כלומר, ארץ ישראל, ארץ, כארץ, כאדמה, כמקור לפרנסה, כמקור לקיום, זה כן. אבל להבין את המשמעות העמוקה, מה זה קשר בין עם לארצו, שעם 2000 שנה נמצא בגלות, ושומר על קשר הדוק עם ארצו, והקשר הוא קשר עמוק, וכוסף כל יום לארץ ישראל, ציון וירושלים לא משים מפיו, כל הזמן, כל תפילה לירושלים, ירושלים מזכרת על פיו, כל יום, ושכח ירושלים, שכח ימיני. וכשמגיעים לארץ ישראל ומזניחים את המקור, אז תשכח ירושלים, תשכח ימיני. כואב הלב, מדייף. ורואים את האסון בעיניים, ומבינים שיש קשיים, מבינים שזה לא טוב. כיסוס שוטף ממוצאתו, כל אחד עושה חשבון הפרטי שלו, נוחיות שלו, אבל מאבדים את האמת העמוקה, את הקשר העמוק לארץ ישראל. אני רוצה לתרגם את כל הרעיונות האלה, התורה עושה בסיפורים בעלמה. כל 42 מסעות שקראנו אתמול, כשאתה מפרט את פרטי פרטים, אברבנאל עומד על רעיון נפלא. זה לא 42 מסעות בלבד שהיו אז. זה המסעות של עם ישראל מדבר העמים. יחזקאל מדבר על הגלות כמדבר העמים. בגלות היינו במקומות נושבים. בספרד, באשכנז, היו מקומות עם הרבה מים, מקומות ירוקים, מקומות נפלאים, מבחינת הכלכלית, מבחינת תנאי מזג אוויר, תנאי משקעים, פרנסה, זה לא מדבר. אבל לא היה מדבר יותר נורא מעם ישראל בגלות. נחשים ושרפים, בדידות נורא ואיומה, סכנות בכל עבר, אין מקום שם זה לא להניח את כף רגלו, נודד מקום מקום, מגורש מקום למקום, אין לו חיים. בתוך אירופה, או במקום התחיל שם זה עכשיו, מקומות נוחים, מקומות מורכים, מדבר, בר שממה, עוינות מכל עבר, אתה בודד, אתה מגורש מכל מקום, אין לך בית, אתה נודד כמו בדואי מכל מקום, כמו צועני, כי אין לך בית. שנו, נרדף. אברבנאל במו עיניו ראה, הוא הרי גלה מספרד לפורטוגל, ופורטוגל גורש עוד פעם. מרבים משני המסעות האלה הם מדבר העמים. והתורה בכוונה מפרטי פרטים, איש לא יודע איזה עובות, אפונון, רק הפרטים ולהגיד, פה חנינו, פה המדבר, פה המדבר, פה המדבר, פה סבלנו, פה סבלנו, פה סבלנו, פה סבלנו. וכאן אני רוצה לעמוד על עומק הטרגדיה. 42 מסעות האלה, את הרבה זה לקחת מהשפת אמת, הוא לא מזה פרש מה שאני אומר, אבל נתן לי השראה. 42 מסעות, במשך 40 שנה במדבר, יצרו מוטיבציה. דווקא הצרות והאיסורים, כיסופים לארץ ישראל. והכיסופים הם בשני מישורים. כיסופים אמת, כמו שמשה רבינו, ציפה לחנך את עם ישראל, לבוא לארץ נושבת, להקים בית מקדש, להקים מלכות ישראל, אתם יודעים, ממלכת כהנים, גוי קדוש, דברים חוקים משוחות האדמה, תיקון על חודש עדיי, הרי שנבין, כל מה שהתורה פירטה, קראנו את זה אתמול בפרשה על סיכים מצדיכם, מצדים בעיניכם, כל מה שהצרות, זה לא, התורה נותן עצות ביטחוניות. אגב, טעות בידי הכהניסטים שלקחו את הפסוק הזה כעצות ביטחוניות. התורה לא עוסקת עצות ביטחוניות. יש רמטכ"לים ויש אנשי ביטחון, מבינים טוב מאוד מה טוב לביטחון, מה טוב לביטחון. יש שבק, יש מוסד, יש הם מבינים יותר טוב. התורה לא צריכה לתת עצות ביטחוניות, זה לא תפקידה. זה אנשי מייסה. אבל לא לתת עצות רוחניות. כשהתורה דיברה על סיכים צדיכם, דיברה על השפעות רוחניות. אם הכנענים יישארו פה ככנענים, בלי לקבל את מה שאתם מביאים לארץ ישראל, הכנעניות הזאת תהרוס אתכם. אגב, הרבה פרשים עמדו על כך. עכשיו, התחלנו הפסוק, אמרנו שני הפסוקים, שהתחלה והסוף. ואם ינסה אהרון ומשה, והסוף, כי מזה תורה של ירושלים, שימו לב, זה שני פסוקים שבאמת, הם שני כתבים, תחילת ההיסטוריה, סוף ההיסטוריה, אבל מה שקורה ביניהם, ומה צריך להיות. הפסוק הראשון מדבר, אומרים לו שיקום השם, יפוצו איביך, יפוצו מסניך. שואל המדרש, אחרי יש שונאים להשם. יש אויבים להשם, מה אפשר, יש לו אויב, מישהו יכול ללחם נגדו, יש לו אפשר לסנוע אותו. הרי הוא לא, הוא, לא, הוא לא מישור האנושי בכלל. מה שייך לסנוע אותו? מה שיתלחם בו? מה זה שונאיך באויביך? מה זה? אומר מדרש, כי שונאי ישראל הוא שונאי השם. ואויבי ישראל הוא אויבי השם. כי ישראל בא לעולם, עם זו יצרת איתי, תספרו. עם ישראל מביא לעולם בשורה רוחנית. זה הייחוד שלו, זה הייעוד שלו. וכניסתו לארץ ישראל צריכה להביא כאן לעמי כנען בשורה. והבשורה, כמו שהם אומרים ירושלמי, תוספים אותו מסכת גיטין, דמיבר, והרמב"ם זה הלכה למעשה והלכות מלכים, שלוש פרוס דוגמאות שלח יהושע בכניסתו לארץ. הרוצה להשלים, ישלים. לא נכון לומר שחיפשנו ג'נוסייד לחסל פה, נכון, נקודו לכם תחרימים. תחרימים רק בית ברירה. הרוצה את השני ישלים. מה זה ישלים? יקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח. וזה אהרון בראש. אהרון שצועד לפני המחנה. אהרון שסוף סביב ריחו. מה אומר שריחו? שריחו. יש תורה. אנחנו לא דורשים יותר מצוות. איש לא דורש מגויים יותר מצוות. מי שרוצה להתגייר, יתגייר. רחב, יש מסורת, שגיירה. יש מדרש שמש דגירה, ואפילו שיהושע נסע אותה לאישה. אגב, אין כאן צופר שהוא נסע אותה לאישה דווקא. הייתה מתאימה לו. דגירה, גיור אמיתי כך, שאתה יכולה להיות אשתו של יהושע בנו. ויש אומרים שירמיהו הוא צאצא של רחב. ולא מקרה, רחב, תחילת הכניסה לישראל, ירמיהו חורבן, שני כתבים שתלויים אחד בשני. כניסת עם ישראל לארצו, איזה התלהבות יש, רחב כגויה, באמת, כי השם אלוקינו בשמיים וארץ ומתחת, תראו את המשפט הזה, שהשם אלוקינו בשמיים וארץ ומתחת. היא מכירה באלוקי ישראל כאלוקים של כל העולם כולו. זאת את הבשורה. אנשי יריחו שראו את אהרון, היו צריכים להביא כמו רחב, שיש כאן סיכויים לזרוק את אליליהם, לזנוח את עצביהם, לקבל פה השפעה מתורת ישראל, ולא דורשים מהם תורי מצוות. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. דברים אלמנטריים. זה אהרון, זה הבשורה של אהרון. וזה באו לארץ ישראל. באו כאן לתקן את העולם כולו. זה המשמעות בפתגדה, זה משהו קדושת ארץ ישראל. קדושה שתפקידה להביא, לרומם את העולם כולו לתיקון עולם. כשהם לא רוצים את זה, לא רוצים להשלים ישראל, לא רוצים להשלים הקדוש ברוך הוא, לא רוצים להשלים הבשורה, לא רוצים עם הערכים. זה העניין, זה אויביך. ואת הספורון אומר שם על אתר, שאם עם ישראל לא היה בחטא המרגלים, אז עם ישראל נכנס לארץ, והגויים מקבלים את מה שמדובר היה. שהיו משלימים עם ישראל, מקבלים עליהם הולכות שמיים. חטא המרגלים, ולכן עם ישראל שנכנס לארץ ונכנס, כן עמימות. אויביך ושונאיך פשוטו כמשמעו, נאלצים ללחם. ישעיהו הרי מנבא על אחרית הימים, היה בית השם, נכון בראש הערים, נשא גבוהות, נראו כגויים, אמרו לכו נעלה על השם, ולחם ברכותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, כאן תהיה השלמה. תחילת הדרך, תושלם רק בסוף הדרך. ואנחנו באמצע הדרך. דרך ארוכה, ארוכה של עם ישראל, שהוא צריך לבנות כאן משהו שישמש מוקד השראה לעולם כולו. זאת ארץ ישראל, זאת משמעות. וזה בית המקדש. בית המקדש כמקור השראה. זאת עצת המוטיבציה. אם בארץ ישראל רק בגלל שיקולים אחרים, אז ארץ ישראל זה נכון, זה לא זה. זה כמו כל עם שחפש מקום לעצמו. פטריוטיות. אז לפי המפטריות הזאת ללכת, להיות סיירים, להיות חלוצים, להיות בסיירות, להתנדב דבר כדבר. אבל זאת לא המוטיבציה שהתורה מדברת עליה. היא לא מחזיקה מעמד הרבה זמן. המסעות המדבר, ואחר כך כל אותם מדבר העמים, חידדו את המוטיבציה הזאת. על מה המסע חלם המשך כל אלפי שנים? חלם על שיבה לארץ ישראל, לתיקון עולם חודשדאי, כל הגאולה, כל המשיחיות, הכל, זה לא סתם חזרה לארץ, זה חזרה לתיקון מהפכה רוחנית בעם ישראל בעולם כולו, זאת המשמעות. וככל שהגלות התארכה וכל סבל יותר צרות ויסורים, אז האמונה גברה. גברה והתחזקה. נכון, ניצלו את המוטיבציה הזאת של עם ישראל ואת הכמיהה הזאת משיחי שקר שונים. בביאו אכזבות קשות, עם ישראל אף פעם לא התאכזב. הכל משיח, אחרי כל אכזבה, אמונה מחדש. עוד פעם, לא ויתר, עם ישראל ויתר על האמונה שלו. ודווקא הגלות חידדה את זה, העמיקה את זה. כמו ש-42 מסעות במדבר צריך להעמיק את זה, אלא מה? כמו שבמדבר 42 מסעות, לא עושה כולם, אצל בני גד בני ראובן יצרה מוטיבציה אחרת. 42 מסעות, סבל ויסורים, בואו נגיע למקום הראשון שנוכל להירגע, להינפש, לעשות מקנה, זהו, אנחנו צריכים מקום בטוח, מקום נוח, גדרות צאן, צריכים ביטחון, צריכים מקום שנהיה בטוחים בו, נרגיש טוב בו, נקים אוטונומים שלנו, זה המטרה. אותם איסורים, אותם סיגופים, אותם צרות, יצרו מוטיבציה שונה, זה מדבר בני ראובן. וזאת הטרגדיה של עם ישראל עד היום. אם נכפיל את ה-42 מסעות ו-40 שנות במדבר, בפי 50 של 2000 שנות גלות, נבין את שני הכיוונים החדים לשני הקצוות. מוטיבציה אחת ושאיפה ואמונה למשהו מושלם, למשהו שתיקון עולם, לא פחות ממשיח עם כל המשמעות שלו, לא פחות בית מקדש, לא פחות מכל זה. ובין מוטיבציה אחרת, תן לנו מקום לנוח, תן לנו מקום לנפש, תן לנו מקנה, תן לנו מקום לגור בו, שנוכל להתבצר בו, נוכל להגן עליו, נוכל להיות בטוחים בו, שני ככל העמים. ככל שהגלות הייתה ארוכה יותר ככה, המתח בין שתי הקישות האלה, הקצנה, הלכה וגדלה, בפרט בדורות האחרונים. כשהצרות גברו, והיסורים גדלו, ועם ישראל הרגיש שהקרקע בטח את רגליו, והצליח מחפש מנוח את כף רגלו, והאנטישמיות גברה, והבין שאין מקום, צריך למצוא פתרון. ובקרע הזה אנחנו חיים היום. וזה מה שהחז"ל אמרו, על מה עבדה הארץ, זו מתורתי. הגלות באה משום שלא הבנתם נכון, לא תפסתם במקומה של התורה. שלא ברוך הוא בתורה תחילה, שזה דבר ראשון שאדם עושה בבוקר, פרק בית התורה. שהתורה היא דבר המרכזי ביותר בחיים. אבל הוא נבין מה שקורה פה. אבל כן נמחיש, הרי הציונות לא התחילה בהרצל. נכון שהרצל מייצג את הגישה הזאת שעם ישראל צריך מדינה בטוחה משלו. זה כן. הוא מייצג את הגישה, ואיש לקח ממנו את הזכות הזאת, שהוא הראשון שארגן את עם ישראל מסגרת ארגונית, מדינית, יצר קונגרס, והוא כנציג עם ישראל מופיע לפני מלכים, לפני קיסר גרמניה, בפני הסולטן הטורקי, בפני ממשלת אנגליה, הוא מנהל מסע ומתן, הוא מלך ישראל. מלך אביון, מלך בלי כלום. אבל שנבין, מי שחי בזמן הרצל, ראה כאן משהו, מהפכה. בא אדם, מייצג את ישראל בכבוד, מול עמים, ודורש מדינה. לא פחות ממדינה. בשביל מה? בשביל הקיום שלנו. נו, אם מדינה קומת את הקיום, ואחרי כל המסע ומתן עם כל הסולטנים וכל הקיסרים לא יפה, באה אנגליה ומציעה אוגנדה, זה לא יפה, בוא ניקח את אוגנדה. לנו היום קשה להבין, כולם מזלזלים בזה. דעו לכם, המזרחי הצביע עם הרצל בגלל אוגנדה. ובלי המזרחי, הרצל לא היה רוב בקונגרס, כי הייתה לו פרקציה רוסית של ויצמן, רוסישקין, שהתנגדו לו, אמרו, שנדע עובדות היסטוריות, ובלי ביקורת. גם המזרחי של אז, כמו תמיד מפלגה דתית, מבינה, היא משותפה עם, עם המנהיג, שרואה את הצורך הקיומי, ושאמין, עם ישראל חי במצוקה נורא, יהודי, בעיקר יהודי רוסיה. שמו צרות צרות. לכן מיליונים מיהודי רוסיה הגיעו לאמריקה. היה יותר טוב. כל יהדות אמריקה שהיום זה בעיקר אותם מיליונים יהודי רוסיה שלא יכולו להישאר שם, מחכה כלכלית, מבחינת שנאה, כל הצרות שלו עולים שם. אני לא מדבר שאלו צרות בארצות אחרות. רוסיה בעיקר. רוסיה, פולניה, רומניה, כל אירופה. גרמניה חשבה יחסית, מצב יחסית יותר טוב, נדמה לי יותר טוב. אבל קדם, אני שיש פה, המצב כך קשה שנתלו בכל בדל קש. אבל זה התחיל אחרת. התחיל ברב קלישר. הרב קלישר העלה רעיון אחר לגמרי. אמנם בית מקדש עכשיו זה רעיון קצת נראה רחוק. מזבח בציון, מזבח חדש ציון תכין. הוא לא בעלת עולת ראש חודש, וכמובן פסח נעלה עליו. ספרו של, 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 של רב צביקל של ספר של דרישת ציון, כולו עוסק בשאלה הלכתית, האם מותר וצריך להקריב קורבן פסח בזמן הזה. הוא אמר שמותר וצריך. ולא צריך הרבה, הרבה דברים, לא צריך בהכנות, לא צריך מקדש, לא צריך כהן גדול, לא צריך פרה אדומה. צריך רק לאתר את המקום, והוא אומר לפי מסכת מידות, כנראה זה נראה פשוט בעיניו, לקח כמה אבנים, לעשות מזבח, ולהקים על פסח. מזה התחיל התהליך. לשם כך הוא אמר, צריכים לקלוט קרקעות, לקח רק עם יישובים, לעשות חקלאות, להביא יהודים בארץ ישראל. הרבה בין הרצל לבין הרב קלישר, זה כמה בין משה רבינו לבני גד ובני ראובן. זה חיפש מקדש. אם כי בשביל מקדש שהבין שצריך חקלאות וצריך יישובים וצריך עלייה וצריך מסגרות, אבל המטרה היא בית מקדש. והרצל הבין משהו אחר. אגב, דיבר על ירושלים, צריך לנקות אותה, שהיא יפה יותר, שהיא רואה אותה, את העיר עתיקה לפני 100 שנה הכי נראתה, צריך לנקות אותה יפה. הוא לא הבין מה זה בית מקדש. צריך עיר אסתטית, עיר היגיינית, זה שהוא יכול להבין. והתוצאה היא ברורה. אם אתה מחפש רק קיום, רק מסגרת קיומית, רק מקום להבטחה שלך, אז ברגע שנוח לך בחלק ובמשהו, נדמה לך שאפשר להיות יותר נוח, כך נדמה לך, בדמיון שעכשיו הוכח כדמיון כוזב, שתרגיש יותר נוח אם תעשה נסיגות והתנתקויות, גם זה לא התחיל בשרון, בגין is the beginning, וכולם רואים היום את התוצאות, כיוון שחבית הבשרי, גם איזה וגם איזה, אז אני רמי ימית ובאתי לבית קלים. שרון לקח אותנו מימית לבית קלים. שרון לבית לבית קלים, נעש לקח. אז אני מגיע, את ההיסטוריה היהודית של דורנו, אני קצת מכיר על בשרי. והיום מודים, כולם מודים, שאת השלום הקר הזה עם מצרים, עם פיתוצי הגז, ורק הדרך שמעתי עכשיו שאותו הם ירו על אוטובוס בדרך לאילת, בור השם, חיילים צום שלום, שהאישה שלום, המבחילה, את זה, את השלום הקר הזה עם מצרים, היה צריך לעקור יישוב אחד בארץ ישראל? אם שהשיג את אותו שלום קר בלי, הכירת יישוב אחד בארץ ישראל? וכאן אני רוצה להבין את הנקודה, מובארק, לא מובארק, זה היה, אסמו, הסדאת, אמר לבגין, כל גרגיר חול בסיני קדוש לנו. קודש קודשים. כך הוא אמר. מה בגין ענה לו? טוב, זו שלך, זו גם כן. מצרים שתה בסיני 70 שנה סך הכל. 70 שנה סך הכל. מ-1906 עד 77. אני לא יודע לך, עד 67. 60 שנה. 60 שנה, לא יותר. פתאום כל גרגיר חול בסיני נהיה קודש קדשים. אצלנו לפי התורה כל גרגיר חול קדוש, העגבניה שם תרומות ומעשרות, מלפון שם צריך שמיטה, פלפל שם צריך הלכות, כל ההלכות שצריך, אדמת מצרים, אדמת סיני קדושה. תחות את החקלאות במצרים ותשאיר בסיני, תחות את היישובים תשאיר. טוב, רבותיי, הלב כואב איך שמנהיגינו יש להם ראייה קצרת טווח. משה רבינו ראה את הדברים טווח רחוק. לא בכדי השם אמר לו, הוא ראה את הארץ, אתה תראה. יש שיהיו בארץ ולא יראו אותה, אתה בחוץ תוכל לראות אותה. ראיית משה רבינו בחוץ היא ראייה של משה. יש אנשים שנמצאים פה ולא רואים. הטרגדיה שאנחנו חיים היום עדיין, בשאלה הזאת, צד אחד יש ציבור בישראל שעדיין רואה רק את החזון הגדול, רק את בית המקדש, ורק את המשיח, וכך הגאולה השלמה, וכל פחות מזה זה כלום. אין, אז אין מדינה ואין ארץ ואין כלום, הכל לא צריך, לא צריך צבא, לא צריך מדינה, לא צריך כלום, נשאר בחזון. ונבין, החזון הזה נבנה בעם ישראל, זה חזון אמיתי, אבל הוא טופח ואומץ חזק ואופנם כמו, עמוק עמוק ככל שהגלות התארכה יותר. אנחנו לא, 2000 שנה לא מוכנים לחזור לקמצוץ. 2000 שנה רוצים משהו שלם, גייסו גדול. רוצים תמורה לכל הסבל הזה, תמורה אמיתית. תיקון עולם, פחות מזה לא. אבל אותם צרות ייסורים יצרו את זה אחרים מוטיבציה, תן לנו מקום לנוח. רוצים בית לאומי, רוצים מסגרת, רוצים מקנה. וזה הכל, לא צריך יותר מזה. איך אמר לי פעם, אחד משירותיי במילואים, על קצין חינוך, אמר, שמע, אני צריך 20 דקות בדיזינגוף. זה מה שצריך. היה את המיותר. מה אנחנו צריכים יותר? צריכים רדיוס 10, צריכים בילויים, צריכים נוחיות, צריכים הייטק. 20 דקות בדיזינגוף מספיק לנו. היה את המיותר. הונג קונג מספיק לנו. מה צריכים יותר מזה? אם זה מה שצריכים. אז רבותיי, זה הקרע בעם ישראל. שתי גישות. השלם, אני אומר, השלום ברוך הוא בתורה תחילה. גם הגישה הזאת שאומרת, רק שלמות, רק דבר שלם, רק דבר מושלם, וכל פחות מזה זה כלום, זאת לא תורה. אנחנו בחרים בתורה שבחר בנו מכל העמים, תן לנו תורתו. צריכים גם עם, צריכים מסגרת לאומית, צריכים ביטחון, צריכים קיום. נכון, זה מסגרת, זה לא הכל. אבל בלי מסגרת אין תוכן. בלי הכרה בעם ישראל, כעם, התורה היא לא תורה. תורה בראשה תורה שלמה, תורה תמימה, תורה שמכירה בשלמות, במסגרת עם התוכן שלה. כי תוכן במסגרת זה רק שאיפות רעיוניות, אבל לא מעשיות. מסגרת בלי תוכן, כמה היריקה. ראייה שלמה. לברך בקעת התורה בצורה הנכונה. אשר בחר בנו כל העמים, נכון, לא סתם עם, אבל עם. עם עם כל מה שיש משמעות לעם. ריבונות. יישובים, חקלאות, תעשייה, צבא, מדינה. שזו מסגרת שבתוכה, שהיא תהיה מבחר, ועם ישראל צריך להראות לעולם איך אפשר לנהל צבא כמו שהתורה אומרת, איך אפשר לכלכלה בקף, לא בקוף. כמו שהתורה רוצה, לא פערים כאלה גדולים בין בכיר הבנקים לעובדים, לעבדים שלהם, תסלחו לי. פערים שהפרשים, הפרשים שפי 200, 300, 400 במשכורות בין מנהל בנק לבין העובד שלו. זאת כלכלה בקף, קוף. כלכלה בקוף. צריך להראות העולם איך באמת רוצים צדק חברתי. לא לב. גוש קטיף לא ענה על המצוקה החברתית. אין מקום בעולם שפתר בארץ. פתר בעיה חברתית כמו גוש קטיף. הרי הכרת את הנגב. הכרת את עיירות הפיתוח. את המושבים. אני זוכר עד היום מושב שבסוף עלה למורג. אני זוכר שישבנו עם אנשי מורג ואותם בכפרופין בימי הכנה לקראת העלייה לקרקע. היה ימי עיון, הזמינו אותי גם כן לשבת אחד מימי עיון יחד עם האנשים האלה. רבותיי, אנשים באו ממושבים שרמה סוציו-אקונומית כל כך נמוכה, גם כלכלית, גם דתית, גם השכלתית, גם חברתית. מי שראה את מורג 20 שנה אחר כך, איזה אנשים, איזה רמה חברתית, איזה רמה כלכלית, אולי זה לא הנקודה העיקרית, איזה רמה דתית, איזה רמה השכלתית. מהפך לדורות. זה לא קרה בנגב במשך עשרות שנים. עם הסוכנות וכולם, כמה קסם שהשקיעו, גוש קטיף עשה. גוש קטיף לקח את עיירות הפיתוח ושיקם אותם, בנה אותם, זקף את קומתם. מכל הבחינות, וביחד, לא כיחידה נפרדת, יחד עם מרכז הארץ, בני מרכז הארץ, יחד סביב תורה ועבודה, גמות חסדים. אין מקום בארץ שבו היה שיתוף כזה בין תורה ועבודה. שהישיבות, הכוללים, התפרנסו מהחקלאות. והחקלאות ניזונה מהתורה. היו, אחד הרעיונות היפים היה שנת השמיטה, תפשין סמך, היה מדובר תוכנן מראש, שגוש קטיף יספק לציבור חרדי בארץ עגבניות, מצה מנותק, קשרות למהדרין למהדרין. לא כאן מקום מפרט מה שקרה. יומיים לפני ראש השנה תפשין סמך, הודיע רבנות ירושלים שהיא מבטלת את ההסכם. החקלאים נשארו עם כל התוצרת שלהם, כשלהם אחר כך פרצה אינתיפאדה. והחקלאים נשארו גם בלי, לא רק בלי, גם בלי פרנסה, גם סכנת חיים. ששומרי השמיטה בירושלים, אגב זה לא הציבור, זה גם כמה עסקנים שלא החליטו לקנות תוצרת ערבית פלסטינאית מעזה ולא תוצרת יהודית כשרה למהדרין למהדרין. יש בליבי הזה עד היום. על הבגידה הזאת, נמצא סכין בגב. זאת תורה, זה החזון איש. אני הלכתי לקברו של חזון איש, אמרתי לו, אנחנו גוש קטיף חזון איש נקים. גוש קטיף זה חזון איש. חזון איש היה בעד חקלאות יהודית בארץ ישראל, שומרת שמיטה כהלכה. גוש קטיף בנה גם תורה, גם עבודה, גם חסדים. והתפיסה הייתה מתוך תורה. נווה דקלים התחיל מתורה, הרבה יישובים התחילו מתורה, קחו במושב כמו קטיף. איך הוא נבנה כתוצאה מרם בישיבה, שלקח איתו 20 אברכים, ובנה את קטיף. זו דוגמה נהדרת, איך תורה בונה יישוב, איך יישוב בונה תורה. יש לו דוגמאות האלה. יפעל גדול של תורה ועבודה מול חסדים. רבותיי, זה מסר. אני כבר אמרתי אז, אמרתי בטוב אב, יצאתי מגוש קטיף, עם קרע בחולצה וקרע בלב, ובאותה שבת שהייתי במלונות, נכון, היא הייתה דירה משלי, יכולתי לגור בדירה, אבל לא יכולתי לשאול בבית שלי. אמרתי באחד המקומות, רבותיי, גנב ישלם 4 ו-5. גוש קטיף, סכום 4-5 גושי קטיף. אבל כל אחד נהיה גדול פי 4 ו-5 שקודם, וכל אחד נהיה צריך באיכות ובתפיסת עולם שלו פי 4 ו-5. יותר תורה, יותר עוד חסדים. כאן יש ביקורת אחת. ברוך השם, בונים וילות יפיפיות. רבותיי, עד שהבילות יגמרו, המשפחות כמעט מתחילות להתקטן. מה יעשה משפחה שכבר הילדים יצאו, שרו עם וילות של 10 חדרים? למה לא לבנות חכי לבתים עם השכרה לאברכים, רבותיי, במחירים מוזל? טענתי את זה מהרגע שלא התחילו התכנונים, אמרו להם, לא, 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 איפה, אוסרים לבנות להשכרה. אסור להיות להשכרה. אני טוען היום, רבותיי, תמצוא דרך, עדיין לא מאוחר מדי, לחצות את הבינות הגדולות האלה, אדם לא צריך שלוש קומות עם 10 חדרים, יכול להיות גם קומה אחת עם 5 חדרים, בהחלט מספיק לו גם להריח את זה, ועוד 5 חדרים להשכרה לשני זוגות אברכים, הבנות זה, הבנות זה נכון. במחירים מוזלים, רבותיי, להוריד את המחירים, להיאבק בתופעה הזאת של זוגות צעירים בדירה בישראל. לפתור בעיות חברתיות. נסה חברתי צעדות פה. זאת ארץ ישראל. זה גם תורה, גם עבודה, גם גדות חסדים. כשתמיד שואלים ימים אלה, על מה לבוכים, אין סבי, הקשר לגוש קטיף לימים אלו, נכון, לנוער, אריק שרון, החליט לדחות את הפינוי מבני בן המצרים לחבר בן המצרים. אני אגב, אנשים חשבו שירוויח כמה שבועיים שלושה, אז אולי נרוויח יותר. נכון, היה רעיון בזה. אבל עצם הרעיון לדחות זה לאחר מכן, ובחינת האמת הייתה טעות. ככה מתאים שחורבן כזה בין המצרים. נכון, החשבון היה, נרוויח 3 שבועות רווח. גזרה בידי דבטלה. היה רעיון. מבחינתי, זה שזה הפינוי היה אחרי 9 באב, זה לא פותר את הבעיה, זה היה, התכנון היה 9 באב. התכנון היה בחודש אב, החודש היה בין הבצרים, זה היה תכנון, זה היה רצון, רצון, התחילה, הם לא הבינו, מזל הם הבינו, שקרע כזה, חורבן כזה, אין זמן מתאים יותר מאשר בין הבצרים. אבל הקרע בעם הוא יותר בעייתי. קרע בעם. מה שאמרנו, הכיתוב הזה, שנבטא היום בכבודות, ואין דבר שיכול לאחות את הקרע הזה, אשר ציבור כזה, שיודע לחבר. ולכן, היישובים החדשים צריכים לעשות הרבה. איך לחבר יותר ויותר, לצמצם ולאחות את הקרע הזה בעם ישראל. זה התפקיד שלנו ביום הזה. זאת המשמעות של ברכה על התורה, תורה בשלמותה. זה מה שהרב קוק דיבר על תורת ארץ ישראל. כי תורת הגלות היא הנתק. תורה בשמיים, בארץ לחוד, ואין קשר. תורת ארץ ישראל היא תורה שרואה את החיבור של התורה עם הארץ, והארץ והתורה, זה יהיה תפיסה אחת, יחידה אחת. וזה בית המקדש, שהוא מחבר שמיים וארץ. מחבר את הלמעלה ואת הלמטה. חיבור מלא. ובכן, זה כל עוד החיבור לא קיים, יש חורבן, יש קרע, ועזי עלייקה בחינה, ועזי אנחנו מצטרים ובוכים, אבל גם אנחנו מתנחמים, מקווים, שאכן, אני אומר, שהיישובים החדשים שקיים עכשיו, שהמסר הזה יחלחל, איך לבנות מחדש הרבה יותר מה שקודם, הרבה יותר גדול, הרבה יותר יפה, הרבה יותר, גם באיכות, יותר תורה, יותר עבודה, יותר גדול חסדים, כך נביא גאולה לעולם.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.